כרמל, גר בנוב, מלמד בישיבת הזורעים. אתם רואים לכל החדשים, הישנים גם, אני רואה פה כמה הישנים, אחורה. אנחנו השנה נלמד ספר מלכים. היום אנחנו נתעסק במבול ספר מלכים. יש כמה פרקים שלא סיימנו בשמואל ב', אני מודע לזה, את כל הפרקי המסמכים של שמואל ב' לא סיימנו. אני אשתדל באמת להשלים אותם בהזדמנות ראשונה. אבל מבחינת הרצף זה לא מפריע לנו, ואנחנו עוברים לספר מלכים. ואנחנו ננסה למקם את ספר מלכים על הרצף של התנ"ך, דבר ראשון, זה מה שנעשה היום. וקצת ניגע אולי גם בפסוקים הראשונים, מה הם אומרים, מה משמעות הפסוקים הראשונים, ולמה הם כל כך חשובים לספר מלכים. הנחת המוצא שלנו שאם החליטו להתחיל ספר מלכים במילים והמלך דוד זקן, אז כנראה שזה הדבר הכי חשוב בספר מלכים, וכנראה שזה קשור למהותו של הספר, ולכן אנחנו ננסה להסביר הכיצד ואיך זה ייתכן. אבל לפני כן אנחנו נעשה קצת סקירה קצרה על מה שקורה בנביאים ראשונים, ואולי גם באופן כללי בתנ"ך, ומתוך זה נגיע לספר מלכים. השיטה שלנו אומרת ככה, באופן כללי, בשיעורים רגילים, אנחנו קוראים את התנ"ך, תוך כדי זה אנחנו מעירים הערות, שואלים שאלות, אני עושה הכנה בבית, קוראים מפרשים קצת, מתכונן, ממליץ גם לעשות את זה מי שרוצה, אבל לא הכרחי, אפשר להיכנס גם ככה לשיעור. מותר לכל אחד לשאול שאלות, מותר לכל אחד לתת תשובות, כן, בתוך כדי השיעור, כמובן שבסוף פה אחד מקבלים את התשובות. אבל ננסה גם לתת איזה מהלך לאורך הספר. אז דבר ראשון שאנחנו ניגשים לספרי נביאים ראשונים, ספר יהושע הוא יחידה מאוד ברורה, הוא 14 שנים של כיבוש. אבל ספר שופטים, ספרים שופטים, שמואל ומלכים, החלוקה שלהם היא לא מובנת מאליה. ואני אסביר למה אני מתכוון. דבר ראשון, למשל ספרי נביאים, ייחוד נביאים אחרונים, הם מאוד ברור מי כתב אותם. כל ספר הוא נכתב על ידי מי שנושא את שמו. כן? ישעיהו כתב את ישעיהו, ירמיהו כתב את ירמיהו, יואל את יואל וכן הלאה. לעומת זאת, ספרי נביאים ראשונים, כן? שופטים, שמואל ומלכים, על פי הגמרא בבבא בתרא, ספר מלכים נכתב על ידי ירמיהו. כנראה שלא כולו, אבל ודאי רוב רובו. ספר יהושע נכתב על פי, כנראה על ידי יהושע, ככה אומרת הגמרא. שופטים על ידי שמואל, וספר שמואל על ידי שמואל, גד ונתן, ככה אומרת שם הגמרא. שמואל עד שהוא מת, תלוי כמובן, הוא מת שם פעמיים, אבל אחת הפעמים, ואחריו גד ואחריו נתן. כנראה שנתן גם כתב את תחילת ספר מלכים, כך עולה בפשטות מהסיפור, מהסגנון, מכל הדבר. אז לא ברור למה לחלק את זה בצורה כזאת, למה לא להצמיד את שמואל, חלק הראשון של שמואל, שבא עד ששמואל, עד ששמואל מת, כל מה שהוא כתב, להצמיד את ספר שופטים ולקרוא לכל זה שמואל, כמו שם של הכותב, אחר כך ספר נתן, ספר גד או דברים כאלה, עם ההתחלה של מלכים שצריכה להיות מוצמדת לשמואל ב', לסוף של שמואל ב', כל מה שנתן כותב. אם אנחנו הולכים לפי הכותב, כמו שהולכים בנביאים אחרונים. באמת בחלוקה של השבעים, תרגום השבעים, אז בתרגום השבעים בכלל אין ספר שמואל ומלכים, יש ספר מלכויות, משהו כזה, שהוא מחולק לא', ב', ג' וד'. כן? משם המקור אגב לחלוקה של שמואל א' וב' ומלכים א' ומלכים ב', שזו חלוקה שאנחנו לא מצאנו במקורותינו, ואין ספק שהיא אקראית לחלוטין, כל מי ששם לב, ניסו לחלק את שמואל, בין שאול לדוד, אז קינת דוד על שאול לא יצאת בשמואל ב', או ניסו לחלק את מלכים א' ומלכים ב', איפשהו באמצע הספר, כך שיווצר פחות או יותר בגודל שווה, אז באמצע חתכו, באמצע סיפורי אליהו, באמצע מלכים שם, באמצע מלך, חצו לשני הכיוונים, ברור שזה לא הולך. אז זה, אנחנו ודאי לא נתייחס לחלוקה הזאת. אם מסתכלים מבחינה מדינית, אז האויב העיקרי בספר שמואל הוא... פלישתים. מי האויב העיקרי של עם ישראל?
פלישתים.
פלישתים, נכון, הפלישתים הם האויב העיקרי, זה מתחיל כבר בתקופת שמשון. כלומר, 40 שנה לפני סוף ספר שופטים. זה נמשך כל ימי אלי, וכל ימי שאול, ורוב ימי, לא רוב, חלק מימי דוד. סך הכל מי שעושה את החישוב, 40 שנה כנראה קודם לשמשון, ו-40 או 20 של שמשון, ועוד 40 של אלי, ועוד ימי שאול, שזה תלוי כמה הם היו, ראינו את זה שנה שעברה, קרוב ל-100-130 שנה של האויב הפלישתי, שמחולקים על פני שלושה ספרים, אז גם מבחינה מדינית, לשני ספרים, גם מבחינה מדינית, לא נכון לחלק את זה ככה. גם אם אני מסתכל מבחינת תקופות, ספר יהושע מדבר על תקופת זמן של כמה זמן?
14
שנה. טוב, אבל זה יחידה מאוד ברורה. כיבוש הארץ. ספר שופטים מדבר על תקופה של כ-300 שנה, 330 שנה. זה ספר שופטים. ספר מלכים מדבר על תקופה של 430 שנה. כן? משלמה, והלאה. בעצם זה אפשר לחשב את זה, זה קרוב ל-430 שנה. ספר שמואל מדבר על תקופה של כמה שנים? 50 ומשהו שנים, כן? ימי אלי, ימי דוד, כן? סוף ימי אלי, תקופת שאול, זה גם תלוי, אמרנו, תלוי כמה באמת היה שם, וימי דוד, סך הכל 50, לפי הסדר עולם, 53 שנים, יכול להיות שאמרנו, יכול להיות שקצת יותר, בכל אופן לא מעל 80 שנה. אז זה ספר שמואל, ובוודאות ספר מאוד קצר, שאם הייתם שואלים אותי איזה ספר לפרק מבין שלושת הספרים האלה, שופטים, שמואל ומלכים, פשוט ספר שמואל היה צריך לפרק אותו, ואני אסביר גם למה. פשוט מאוד, בספר שמואל מופיעות לנו ארבע דמויות. אלי, ארבע דמויות עיקריות, בוא נגיד ככה. אלי, שמואל, שאול ודוד. על אלי ושמואל, אם אני מנסה לשייך אותם, לאיזה קבוצה הם שייכים? לאיזה קבוצה הם שייכים? בפשטות הם שייכים לתקופת השופטים. אין? על אלי זה כתוב ממש במפורש, וגם על שמואל. הביטויים של ספר שופטים, אין, לתשקוט הארץ, כן, ביטויים כאלה, אז גם מופיעים על אלי. 40 שנה על אלי, גם על שמואל כתוב, זה ביטויים שאנחנו מכירים אותם מספר שופטים. לעומת זאת, כן, והוא שפט את ישראל 40 שנה, זה ביטויים שאנחנו מכירים אותם מספר שופטים. לעומת זאת, גם בשמואל, גם בשאול וגם בדוד, אנחנו מוצאים ביטוי כמו בן, כך וכך, שאול במולכו, וכך וכך שנים הלך על ישראל, אותו דבר מוצאים על דוד בתחילת שמואל ב', זה ביטויים שאנחנו מכירים אותם כבר מספר מלכים. כלומר, מתוך ארבעת הדמויות האלה, יש עוד שתי דמויות ביניים שעולות שם על הכיסא בין לבין, ישבושת ואבשלום. אבל באופן כללי, ארבעת הדמויות האלה הן דמויות שאנחנו יכולים לאפיין אותן כשופטים או כמלכים, ואם היינו צריכים לחלק, אז היינו שמים את אלי ושמואל עם השופטים, שאול ודוד עם המלכים, הם באמת היו מלכים, הם נמשכו, לכן כל הדברים האלה באמת אומרים, זה באמת, כשמסתכלים על זה, אז יש רצף בין אלי למה שנאמר לפניו, למה שקורה לפניו יש רצף, אותו חג השם בשילום ימים ימימה, שמופיע בסוף ספר שופטים, בסיפור בפילגש בגבעה, נמשך, כן, ימים ימימה שאלקנה עולה בפרק א' בשמואל א', ויש עוד, כן, יש שם עוד קשרים בהקשר הזה, עוד נכנס עכשיו, והקשר בין סוף שמואל לתחילת מלכים, והמלך דוד זקן, כל סיפור בת שבע שנכנסת, הוא המשך של כל סיפור פרשת בת שבע, כל החצי השני של שמואל ב', כל סיפור דוד ובת שבע, והירידה שמתחילה מאז, ולכן בפשטות היה יש מקום באמת לעשות את הרצף הזה כמו שאמרנו, אלי ושמואל עם שופטים, וזה ואף על פי כן זה לא ככה. חז"ל כשחילקו את התנ"ך לא עשו ככה, לא חילקו ככה. מדוע הם לא חילקו ככה? מקובל להגיד שהתנ"ך הוא לא ספר היסטורי, ומסיבה זאת יש הרבה אירועים שאנחנו מכירים אותם היסטורית ולא מופיעים בתנ"ך. הדוגמה הקלאסית הידועה לזה זה קרב קרקר, קרב מאוד גדול של אחאב שעומד בראש ברית מאוד מאוד גדולה של מלכים נגד שלמנסר מלך אשור. יש עוד קרבות מאוד גדולים שאנחנו יודעים עליהם מההיסטוריה ועם עוזיהו ועוד הזדמנויות שלא נכנסו לתנ"ך, וזה מה שמראה שהתנ"ך הוא לא ספר היסטוריה. אני חושב שזה לא מדויק, כלומר התנ"ך הוא כן ספר היסטוריה, אבל הוא לא ספר ההיסטוריה שאנחנו רגילים לדבר עליה. התנ"ך הוא ספר ההיסטוריה, היסטוריית הופעת השכינה בעולם. זה, זה התנ"ך. ולכן התנ"ך יספר לנו אך ורק על דברים שחשובים להיסטוריה של הופעת השכינה. ודברים שהם לא חשובים, אז זה לא. דבר ראשון, התנ"ך בנוי כך. כלומר, התנ"ך בנוי כשלושה חלקים. שלושה חלקים, לכן הוא נקרא תנ"ך. תורה, נביאים וכתובים. שההבדל ביניהם הוא רמת הופעת השכינה. תורה, מפי השם, נביאים, מרמת נבואה, וכתובים שזה רמת רוח הקודש. כלומר, כבר התנ"ך, החלוקה שחזר חילקו אותו לשלושה חלקים, היא כבר כזאת, היא כבר מחלקת אותו לרמות שונות של הופעת השכינה. יש איזשהו חריג במה שאמרתי, כן, אמרתי, עשיתי הכללה מאוד גדולה, באופן כללי החריג למה שאמרתי הוא כמובן ספר דברי הימים, דברי הימים, שאלה באמת, אבל על פניו ודווקא במקום שבו הוא לא זהה לספר המלכים, הוא כנראה כתב את הנבואה. ספר דברים, הוא לא נאמר מפי השם, מי אומר אותו?
משה.
אבל באמת ספר דברים הוא בא לשים את נבואת משה במקום אחר מנבואת שאר הנביאים, ולכן נכנס תורה שבכתב, נבואת משה, אין זה עיקר בפני עצמו, והוא נחשב כתורה שבכתב. משנה תורה הוא נקרא, ובאמת יש לו מעמד משל עצמו בתוך התורה. אז זה ספר דברים. אבל בתוך הדברים שאמרתי, יש עוד תת סעיפים, אפשר לדבר על נביאים ראשונים, נביאים אחרונים, בתוך נביאים אחרונים אפשר לדבר על ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל מול תרי עשר, וכן הלאה. אבל באופן כללי, זה התנ"ך. גם בתוך מה שאמרתי עכשיו, אז לכל ספר, בתורה למשל זה מאוד בולט, יש רמת הופעת שכינה אחרת. ספר בראשית מדבר על גילוי שכינה ליחיד, לאדם היחיד. אין בספר בראשית הופעה של גילוי שכינה ליותר מאדם אחד. אין מצב כזה. השכינה תמיד נמצאת עם אדם אחד. זה מתחיל, מי שתובע את העיקרון הזה שאמרתי עכשיו הוא הכוזרי, הוא מדבר על הגרעין שעובר, כן, הכוזרי, והוא מדבר על כך, על האדם הראשון, וממנו זה עובר לבניו, ובסופו של דבר זה מגיע לאברהם אבינו, ואל יצחק אבינו, ואל יעקב אבינו, ויש לזה אפילו השלכות למה שאמרתי עכשיו. למשל, ניתן השלכה. יוסף, כן, האם הוא אבא או בן? מצד אחד ליוסף יש שני בנים שהם נחשבים כשבטים, אפרים ומנשה. מצד שני, הוא בן של יעקב, אמרנו, אין קוראים אבות אלא לשלושה, אומרת הגמרא. הכיצד? כאשר יוסף יורד למצרים, שכינה נמצאת איתו. זה כתוב מפורש, וכל אשר הוא עושה, אלוהים מצליח בידו, כן? שכינה נמצאת עם יוסף. באותו זמן, אומר, כן, אין גילוי שכינה ליעקב. כלומר, אותה שכינה שהייתה עם יעקב, עכשיו נמצאת עם יוסף. מתי שכינה חוזרת ליעקב אבינו? כשהוא יורד למצרים. הוא יורד למצרים, ממש בבאר שבע, לפני שהוא יורד למצרים, נגלה אליו השם אחרי 22 שנה, כן, נגד אותם 22 שנה, שהוא עזב את אביו וכו'. אז באותו זמן מתגלה שכינה חזרה, כן, ליעקב אבינו. באותו זמן שהשכינה עם יוסף, כן, מה קורה? נולדים לו שני בנים. שני הבנים האלה שנולדו לו באותו זמן, הם יחשבו שבטים. באותם 22 שנה, יוסף נחשב אברך, כן? אב בחוכמה ורך בשנים. הוא נחשב אב. באותם 22 שנה הוא נחשב אב, כן? ולכן הבנים שלו יחשבו כשניים מהשבטים. כל מי שיוולד לו אחר כך, כלומר, ומלטיך אשר הולדת אחריהם, השם אחיהם יקראו בנחלתם. שכינה חוזרת ליעקב, יוסף חוזר להיות בן. אז יוסף מה הוא? אומר רש"י בפרשת ויחי, משם רואה אבן ישראל, ברכת יעקב ליוסף, אבן, אומר רש"י, נוטריקון, אב בן. כן, יוסף הוא על התפר, הוא אב ובן. תלוי מתי, תלוי מתי באיזה שלב בהיסטוריה שלו. אז יש לו זה אפילו השלכה, והשכינה תמיד עם אחד. אם השכינה עם יוסף, היא לא עם יעקב. אם היא עם יעקב, אם לא יוסף. זה בספר בראשית. ספר בראשית, אם כן, הוא התגלות ליחידים. ספר שמות, התגלות שכינה לעם. זה החידוש של ספר שמות, בזה הוא מתחיל, בזה שעם ישראל הופך להיות עם. עד כדי כך שרש"י אומר שיש הווה אמינא להתחיל את התורה והחודש הזה לכם, שזה המצווה הראשונה שקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל. יש פה מצווה לעם. הכוזרי מעריך על זה שיש חשיבות מיוחדת בזה שיהיה עם שנושא את שם השם בעולם ולא יחידים, זה העניין. ולפי מה שהוא אומר, הכוזרים אומר שלכן מתחילים לספור לשנות יציאת מצרים. ואומר, מרגע יציאת מצרים, אז התחיל להיות עם שנושא את שם השם העולם, ולכן מתחיל מניין חדש, ואז סופרים לבריאת העולם. זה שלב חדש. זה ספר שמות. ספר ויקרא הוא ספר מאוד מעניין, כי באמת כשמסתכלים על ספר ויקרא, על התחלת ספר ויקרא, זה המשך ישיר של סוף ספר שמות. סוף ספר שמות כתוב, כי ענן אדוני על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם. פסוק הבא זה ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד אמור. זה המשך ישיר, כן, הדיבור מתחיל מאוהל מועד, כאשר הענן שוכן שם או לא שוכן שם. ומה שהספר ויקרא בא לחדש, ספר ויקרא בא לחדש שההגבלה של גילוי השכינה לעם לא רק במעמד חד פעמי, כן, אלא הוא תמיד. הוא יכול להיות, הוא לא מוגבל למעמד הר סיני. הוא לא מוגבל לזמן מסוים, אלא הוא ממשיך עם עם ישראל לאורך זמן.
איך בדיוק? אין דיבור, אין מעמד כזה עוד פעם ששומעים.
נכון, וזה בדיוק מה שבא להגיד הפסוק הראשון, הפסוקים האחרונים בספר שמות והפסוקים הראשונים בספר ויקרא, באים להגיד את העיקרון הזה. אותה אש וענן שהיו על הר סיני, נמצאים עכשיו איפה? במשכן. כלומר, הגילוי הזה נמשך בקטן במשכן. זה ספר ויקרא.
אבל זה לא נוגע לכל העם.
בתוך העם. יש קבוצה מתוך העם שהם מקבלת את זה, אבל בעיקרון זה השוכן איתם בתוך תומותם. כן, זה ספר ויקרא, בתוך מחנה ישראל. ספר במדבר, ספר במדבר כעיקרון, הוא מדבר על מסעות השכינה. לא נאריך בזה עכשיו, אבל כל ספר במדבר מדבר על מבנה המרכבה. המרכבה, אותה מרכבה שמוזכרת לנו ביחזקאל, עם החיות וכולי, זה המבנה של מחנה ישראל. אם מסתכלים בזה טוב, בתחילת ספר במדבר, לא נאריך בזה עכשיו. אבן עזרא מסביר על זה, על הדגלים, דגל מחנה דן, ודגל כל הסמלים של הדגלים, אדם, ושור, ואריה, שהם כנגד אותם פנים במרכבה. בעצם, זה מסע השכינה. בספר במדבר יש באמת מבית מסעות, בסוף אנחנו סופרים. אין מטות מסעי, מבית מסעות, 42 מסעות, לא ניכנס, יש גם 8 מסעות נוספים, והם כנגד שם מבית, כן, כנגד 42 הרי הלוויים, לא נאריך בזה עכשיו, אלה, זה בעצם בא להגיד שזה לא רק בכל זמן, כמו בספר ויקרא, אלא זה גם בכל מקום. כל מסע ומסע, התגלות השם נמצאת עם עם ישראל, הרחבת התגלות שכינה אל מעבר, לא רק לזמן, אלא אל מעבר למקום. זה ספר במדבר. ספר דברים כבר אמרנו, החידוש שלו הוא פשוט. ספר דברים, אם אמרנו, דיברנו על מקום וזמן, ספר דברים מראה לנו שהתגלות השכינה יכולה להופיע בתוך האדם עד כדי כך שאדם יכול לדבר דברים וזה יחשב תורה שבכתב. וזה משה רבנו, זה ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה. זה התורה. אחרי התורה אנחנו מגיעים אל הנביאים. השכינה מגיעה, ספר יהושע, השכינה מגיעה אחרי המסעות, כל מה שדיברנו, השכינה מגיעה לארץ ישראל. לא נאריך עכשיו, כשנלמד ספר יהושע נגיע על זה. ספר יהושע מדבר על כניסה והאחזות השכינה בארץ, גם פיזית, עם ישראל נאחז בארץ, כובש אותה, כן? דימינו פעם את ספר יהושע למלחמת ששת הימים, זה דימוי מאוד טוב, כי עם ישראל תופס את הארץ, אם כי עדיין לא נאחז בה עד הסוף. בסדר? לעומת ספר שופטים שהוא כבר תקופת של התיישבות. בסדר? אז זה יהיה ספר יהושע. גם מבחינה רוחנית, בסוף ספר יהושע.
רק יהושע זה
היה
השכינה מגיעה לארץ ישראל?
כן. הגעת השכינה לארץ, מי שיקביל, באמת כדאי להסתכל על זה, אמרנו לא נדבר על זה עכשיו, ספר יהושע מאוד מקביל לחזרת השכינה, הייתי אומר אפילו לגן עדן. יהושע נכנס לארץ, יש המון המון דברים שמקבילים לכניסה לגן עדן, כן? הוא פוגש את המלאך, עם החרב שלופה בידו, כל... עץ החיים חוזר לגן עדן, אהרון הברית נכנס לארץ ישראל, כן, יש שם כל מיני רמזים מאוד יפים שאפשר להסתכל שם, לא עכשיו. אז זה חזרת השכינה לגן עדן נתפסת באופן כללי. ספר שופטים, כן, הוא כבר, השכינה נמצאת במשכן. איפה עומד המשכן באופן כללי בספר שופטים? בשילו, רוב הזמן. רוב הזמן הוא נמצא בשילו. לא כל הזמן, רובן שילה בתחילת ספר שמואל, וזה בעצם אולי אפילו קצת מוכיח את מה שאמרנו, שבעצם התורה היא היסטוריה של שכינה, כן? ספר שמואל מתחיל בזה, בחורבן שילה. ספר מלכים יתחיל בבניית מקדש, כן? זה הספר, דברים מסתיים בכניסה לארץ וכן הלאה. אז זה הדברים. אז ספר שופטים אמרנו בשילה, זה לא לגמרי נכון, כי מי שמסתכל טוב רואה שיש נקודות קטנות שלו. כתוב שבבית אל, בהתחלה אולי תקופה קצרה שהמשכן נמצא בבית אל ולא בשילה, אבל זה באמת לא המקום, לא המקום כמו שאמרנו להרחיב בזה. אז זה ספר שופטים. ספר שמואל אמרנו מתחיל בחורבן שילה. איפה המשכן נמצא? איפה המשכן נמצא בספר שמואל? התשובה הכי טובה תהיה שהוא לא נמצא. הוא לא נמצא, אין משכן. למה אין משכן? ספר שמואל הוא התפרקות טוטלית של כל הנושא הזה של משכן. הארון נפרד מהמזבח. יש שני כלים עיקריים בבית המקדש, ארון ומזבח. שני כיוונים עיקריים בבית המקדש. באופן כללי, שתי תפיסות, הכל נכון. הארון והמזבח, שני, ממש, שני צדדים ממש. שהם הופעה, ואחד, באמת, הם מתפרקים, אחד יורד לפלישתים, הארון יורד לפלישתים, מגיע לבית שמש, עולה לקריית יערים, כן, ובסוף, בסוף, בסוף, דוד המלך מעלה אותו לירושלים, אבל המזבח לא מגיע לירושלים. המזבח שהיה בשילו עובר לנוב, כשנוב נחרבת הוא עובר לגבעון, ושם הוא נמצא עד ימי שלמה. רק כששלמה המלך בונה את בית המקדש, אז הוא מעלה את המחבר בין המזבח לארון שוב, וזה קורה בתחילת ספר מלכים. אם כן, בספר שמואל יש לנו בעצם התפרקות של מוסד השכינה העיקרי. אם היה לנו לפחות משכן זמני בשילה. אגב, מה היה ההבדל בין המשכן של שילה למשכן שהיה במדבר? מבחינת המבנה, מה היה ההבדל? יפה, התחתית הייתה קבועה. כלומר, כבר מתחילים לראות סימני קביעות. התחתית בשילה הייתה קבועה, אבנים. אגב, אומרים שבקיץ אמרו שמצאו את זה, מצאו את החורים של המוטות, של זה שהחזיקו את המשכן, עוד לא הייתי לראות במתחם בשילה, אבל באמת ככה אומרים. בכל אופן, התחתית קבועה, ולמעלה יריעות, שזה עדיין מצב ביניים. בספר שמואל זה מתפרק עם חורבן שילה, ובספר מלכים אנחנו מקבלים בית מקדש קבוע, כן, זה ממש בניין שלם, ירושלים, נבחרת כעיר הקודש לנצח, ראינו שדוד גורם לזה, וכן הלאה. זה ספר מלכים. זה בסופו של דבר, בסוף ספר מלכים, מיד, בסוף ספר מלכים אנחנו מגיעים לחורבן של הדבר הזה, כאשר מאוד בולט למשל שספר מלכים לא עוסק בתקופה של אחרי ספר מלכים, של מה קורה אחרי החורבן. אחרי חורבן ירושלים מוזכרים עוד 8 פסוקים, מאוד מקביל אולי ל8 פסוקים אחרונים שבתורה, אבל אין, כל הסיפור עם גדליה מלך וכם לא מופיע בספר מלכים, כי הוא לא שייך להופעת שכינה בספר מלכים. אין, הוא שייך, דברים אחרים, לכן הוא מופיע בספר ירמיהו, אבל אין לו מקום בספר מלכים, כי הוא לא שייך. אני חושב
שהכל היה בתהליך, כאילו, לכאורה בתהליך שכל פעם
הוא
מחדש פן אחר, מה
הפן
של ספר מלכים? כאילו
הוא חזיר, פן אחר? השאלה היא לא מה הפן שמחדש ספר מלכים, ספר מלכים מחדש מקדש, זה חידוש עצום. השאלה היא מה הפן שמחדש ספר שמואל. אם בספר יהושע מצאנו משכן בשילה, חצי קבוע, זה מה שאומרים אל המנוחה, כן, זה נקרא אל המנוחה, המנוחה זה שילה. ספר מלכים מצאנו מקדש, ספר שמואל מצאנו התפרקות, כן, ההיפרדות של המזבח מהארון. יש לי מישהו כיוון איך להסתכל על זה? איך אנחנו אמורים להסתכל על זה? על התפרקות, על המטרה שלנו הייתה באופן כללי, אם אנחנו מנסים לראות רצף, אז אנחנו רוצים שיהיה איזשהו קשר, איזשהו רצף אחיד, שופטים, שמואל, מלכים. כאשר אנחנו מנסים להסתכל, אנחנו לא רואים רצף כזה. אנחנו רואים שבספר שמואל יש משכן שהוא חצי זמני, נכון? חצי קבוע, חצי זמני. בספר מלכים יש מקדש, היינו מצפים שספר שמואל יהווה איזשהו שלב ביניים, נכון? במקום זה מה אנחנו מוצאים? התפרקות לגמרי של מוסד המשכן, נכון? התפרדות של הארון והמזבח.
אפשר להגיד שזה
ריקבון
לפני
המזבח. אוקיי, אז דבר ראשון, כיוון ראשון שהוא תמיד, נכון? ירידה שהיא צורך עלייה. אנחנו נראה חייבים להגיד שיש פה איזושהי ירידה שהיא צורך עלייה, כן? ריקבון שלפני צמיחה, וכן הלאה, כן, איזשהו, ההתפרקות הזאת חייבת להיות התפרקות של הדבר הקודם, לקראת הבנייה של הדבר הבא. ואיך זה קורה?
ההתפרקות של המשקל וההתפרקות של ההולכה,
אוקיי, ואנחנו נדבר על מה שאתה אומר, אבל עיקרון, אתה אומר שהמשכן מתפרק ומה שנבנה זה הצד הלאומי, כן? נכון מאוד, מישהו יכול לשים על זה דגש בספר שמואל, איפה רואים את זה מאוד טוב בספר שמואל? איפה רואים מאוד, מאוד, מאוד...
כשרוצים מלך.
מה?
כשרוצים מלך.
נכון, זה כבר מתחיל עוד בסוף ספר שופטים, נכון? אין מלך בישראל ואתה צודק, נכון? אין שרוצים מלך, אנחנו עוד רגע נגיד איך זה נקרא בשם חז"ל. באופן כללי זה מאוד בולט במעבר בין שמואל לאלי, כן? או ליתר דיוק בין אלי לשמואל, אלי שמחזיק במשכן מול שמואל שהדגל שהוא מרים זה דגל העם, כן? אני לא אכנס, כן? ואני הולך וטוב גם עם אלוהים וגם עם אנשים, זה החידוש של שמואל, לא נעריך בזה עכשיו.
הרב, מה שאמרת ששלמה
אלת
הארון, אבל כתוב...
את הארון, את המזבח.
המזבח?
ארון אלה דוד.
אה,
מי הביא את המזבח? הבמה הגדולה הייתה בגבעון, אז היה אלף שלמות, נכון? כך כתוב, הבמה הגדולה בגבעון.
אותו מזבח
במשכן? כן, מזבח, הבמה הגדולה, כן. אגב, למשל, מיד אני איתך, מיד, למשל, דוגמה טובה לזה זה הבמות, ההקרבה בבמות, שדבר שהיה במדבר, ואם אנחנו מחפשים עוד תקופה שהקריבו בו בבמות, זה ספר שמואל. בזמן ספר שמואל היה מותר להקריב בבמות. למה היה מותר להקריב בבמות? גם בספר מלכים הקריבו בבמות, אבל בספר מלכים זה כבר היה אסור. כן? עוד העם מזבחים ומקטרים מהבמות.
בשילו גם היה אסור.
בספר שמואל זה היה מותר.
בשילו גם?
מה, בשילו, לא בשילו, שילו חרבה. אחרי חורבן שילו, למה הותרו במות? כי אין מקום קבע, אין מקום קבע, אז הותרו הבמות, אז אפשר בכל מקום, כן. המעבר בין אלי לשמואל הוא מעבר מדגש על המשכן, כן? לדגש על עם ישראל. בעוד אלי מדגיש מאוד את ארון האלוהים, מה ששמואל מדגיש זה את עם ישראל. כן? וזה הדגש, אני לא מעריך בזה עכשיו. יש בזה אולי לקראת ימים נוראים נדבר על זה, נדבר על זה לקראת ראש השנה. מה שהציעו שהבנייה שספר שמואל עושה זה בנייה של העם, כן, למרות התפרקות של המשכן, לקראת בניית בית מקדש.
אפשר אולי גם להגיד שמעבר משמואל לשאול, שמעבר משופט שהוא נביא בעצם, למלך שהוא לא נביא.
המעבר מי?
משמואל לשאול.
כן.
שאול ודוד.
נכון, עוד רגע, אני יכול לחזור למה שאמרת, אבל עוד מעט נחזור. החז"ל אמרו שמלכותא דארעא כאין מלכותא דרכיה. כלומר שהמלכות בשמיים היא... כן? המלכות בארץ היא כמו המלכות בשמיים. וזה אומר שלמה שאמרנו עכשיו יש גם אופן, גם תכלס, צריך לראות את זה בשטח. כלומר, גם אם יש התפרקות ברמה הרוחנית, ברמת המשכן, גם למטה אנחנו נראה את זה אותו דבר. ספר שופטים, הבעיה העיקרית של עם ישראל, הוא חוסר ירושת הארץ. כן, חוסר ירושת הארץ, אגב, זה גם הבעיה המדינית של עם ישראל, אבל זה גם בעיה... בעיה רוחנית, ככה ספר שופטים מגדיר את זה בשופטים פרק ב', אנחנו רואים שזה גם וגם. זה גם ציווי אלוקי שעם ישראל לא מקיים אותו, אפילו הייתי אומר גם ניסוי אל אלה הגויים אשר לנסות בם את ישראל, גם ניסיון אלוקי לעם ישראל, וזה גם בעיה מדינית. יש גויים מכל סביבותם, סביבות עם ישראל, שמציקים באמת לעם ישראל. המענה שיש בספר שופטים לבעיה הזאת הוא איזה מענה? מקומי. שופט, ההבדל בין שופט למלך הוא הנקודה הזאת. שופט הוא פותר בעיות. הוא צבא הגנה לישראל, דבר ראשון, כן? תמחלו לי על הביטוי, אבל צבא הגנה לישראל זה קלאסי של שופט. מלך הוא לא רק מגן. יש לו צבא שגם תפקידו לתקוף, אבל שופט תפקידו רק להושיע את ישראל מהצרה. אם תוקפים אותי, אז אני מגן. השופט הוא גם מגן רק ברמה המקומית, כלומר, הוא קם באותו שבט שיש את הבעיה שהכי נלחץ, והוא פותר את הבעיה. כן? וזה זז וזה רץ לאורך כל השבטים, פחות או יותר כמעט לאורך כל השבטים. זה מה שרואים בספר שופטים, וזה אגב הולך ומדרדר מכל הבחינות. זה הולך ומדרדר מבחינה מדינית. ככל שאנחנו נלך בספר שופטים מההתחלה אל הסוף אנחנו נראה שהמצב הולך ונהיה רע עוד יותר. המצב יכול להיות גרוע יותר ואכן נהיה עוד פעם עוד יותר, כמו שאומרים. זה אחד. ושתיים, גם ברמת השופט הרמה הולכת ויורדת. אם זה מתחיל להיות ניהל, בן כנז, מיוחס, אחי כלב, ועובר לאהוד בן גרה בן הימיני, שהוא היה אדם חשוב בפני עצמו, אבל למרות שאנחנו לא מכירים אותו בייחוס. וזה עובר אחר כך לדבורה וברק, שדבורה לפחות הייתה אישה נביאה, ומשם זה מתחיל אל גדעון, ממשיך אל גדעון, שהוא היה על פי הדל במנשה. כן, והולך ויורד אל יפתח, שהוא היה כבר בן של אישה זונה, וממש צריך לבוא אליו ולהתחנן שהוא יושיע את עם ישראל. ובסוף זה נגמר בשמשון. למה שמשון הוא הקצה? שמשון הוא השתלה. השתלה, לא היה שופט. אז הקדוש ברוך הוא משתיל שופט. אין פונדקאית. לוקח אישה שהיא עקרה, אין ברירה, עם ישראל לא מצליח להעמיד שופט, והקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אז אני אשלח לכם שופט, וממש, אין, מוליד שופט, גורם לו, איזושהי, גורם לו איזושהי, כן, להתיילד שם, כן, יש שם אפילו רמזים לזה. אני אכנס כרגע, כן. אבל יש ממש ביטויים שם בספר שכן, בא אליי איש האלוהים, ככה אומרת אשת הארי, וזה ממש ביטוי שהוא נשמע לנו, כן, לא רוצה להגיד כאן, נשמע לנו נוצרי, כן, בא אליי איש האלוהים. כן, שאומר, שככה אשת מנוח אומרת על המלאך. כמובן, אני מתכוונת שהוא בא לבקר, אבל הביטוי נשמע ככה קשה. אז זה, המצב הולך ומדרדר מבחינה רוחנית, המצב הולך ומדרדר מבחינה מדינית, ספר שופטים הוא כולו הולך, והפתרונות הם תמיד פתרונות מקומיים, אפילו שמשון, שכבר הוא נאבק באויב כמו פלישתים, שאנחנו, כן, שהוא אויב, הוא לא אויב מקומי. פלישתים הם, בספר שמואל מאוד בולט שהם אויב כלל ארצי, המאבק שלו בפלישתים הוא מאבק מקומי. אזור יהודה ודן, לא יותר מזה. כן, זה הפתרון שלו. אז זה בעצם ספר שופטים. בזמנו שמעתי מהרב רמר, וזה מה שרציתי גם להגיד לספר, נגיד בהמשך, אני חושב, לספר שמואל, אני רציתי להציע, מבחינה רוחנית, שההתפרקות לשבטים, כן, בספר שופטים, אחד הדברים הכי בולט בספר שופטים זה כל אחד דואג לעצמו, השופט דואג לעצמו, כל שבט דואג לעצמו, השיא של זה הוא מה? כן? מה השיא? פילגש בגבעה, כן? מלחמת אחים נוראית, אגב, הייתה כבר קודם בספר שופטים, יפתח, הורג את בני אפרים, אנשי יהודה מסגירים את שמשון, כל אחד דואג לעצמו, כן, גם מתחיל, על ההתחלה זה מתחיל. אין שבט יהודה מבקש, עלה איתי בגורלי, ובסופו של דבר עולה לבד. ההתפרקות הזאת היא עיקרון רוחני שהרב קוק כותב עליו באורות המלחמה. והוא כותב שכל אומה יש לה עיקרון רוחני שהיא באה להופיע בעולם. ולכן היא אומה נפרדת. וכאשר היא מופיעה את אותו עיקרון רוחני, אחר כך היא נעלמת מעל המציאות. הרב קוק כותב את זה גם באורות התחייה על דבר אחר, למשל על הכוחות בתוך עם ישראל. יש כוח בתוך עם ישראל שהוא מופיע את הלאומיות. יש כוח שהוא בתוך עם ישראל שהוא מופיע את כוח התורה. כן, יש כוח שמופיע את כוח המוסר. למה לא יכולים להופיע כולם ביחד? אומר הרב, אם כולם היו מופיעים ביחד, אז יש דברים שהם מתנגדים. מה לעשות? לאומיות ומוסר, לפעמים זה מתנגד. כן? ופתאום תהיה מוסרי כלפי האויבים שיש לך, זה לא עובד ביחד. אז זה שני כוחות שהם מתנגדים אחד לשני. הוא אומר, אחרי שכל כוח מופיע במלואו זו, במלואו ובאמת נגד השני, ולא מסתדר עם השני, רק מתוך זה ניתן לבנות משהו מאוחד. אותו דבר אמר בזמנו, שמעתי מהרב רמר, על ספר, זכרונו לברכה, על ספר שופטים. ספר שופטים, כל שבט מופיע עם הדבר המיוחד לו, כן? מתמודד עם הצרות שלו ועם הבעיות שלו וכו', ואז מתוך זה אחר כך אפשר לבנות עם. הדברים נכונים באופן כללי לגבי ספר שמואל במישור הרוחני. כלומר, שאם שאלנו מה משמעות הירידה לצורך עלייה, יש היפרדות של הארון והמזבח, שהם שני יסודות חשובים. כל אחד מופיע בצורה שונה, ובסופו של דבר הם מתאחדים יחד להיות בית מקדש. אז לפעמים צריך להפריד את הדברים כדי, תן דוגמה מעולמנו, כן? מי שמנסה ללמוד גם תורה, ובו זמנית להתעסק במקצועות חול ולהתעסק בהכל בו זמנית, יוצא לו מישמש. אבל אם הוא לומד תורה, הוא מתמקצע בתורה, ואחר כך הוא לא הולך ולומד באוניברסיטה, הוא לומד בצורה הכי מקצועית, מקצוע חול. עכשיו הוא יבוא לחבר ביניהם בצורה מקצועית, רוב הסיכויים שילך לו יותר טוב מאשר אם הוא ילמד קצת מבואות לזה וקצת מבואות לזה וקצת מכל דבר. אין, איך אומרים בצבא, חירניק זה כמו ברווז, נכון? קצת הולך, קצת שוחק, קצת אף, שום דבר הוא לא עושה טוב, קצת לשם, קצת, שום דבר הוא לא עושה טוב. אז השיטה היא להפריד, תהיה מקצוען עכשיו במה שאתה, אתה בתורה תהיה מקצוען בתורה, אתה בהיסטוריה תהיה מקצוען בהיסטוריה, אחר כך תרצה שתהיה לגמרי בכל דבר, תוכל לאחד ביניהם. אז זה ספר שופטים בהיפרדות שלו לאומות, ובאמת המוטו של ספר שופטים, ספר שופטים מסתיים בשתי פרשיות נוראיות, אחת זה פסל מיכה, כן? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כן? עבודה זרה, שבט דן לוקח לעצמו, שבט דן אוכל עם עצמו, הולך לעצמו, וגם עובד עבודה זרה לעצמו, ופילגש בגבעה, אלה שני הסיפורים, ובשניהם כתוב, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, אני אגלה לכם כאן, דבר שבטח רובכם כבר יודע, שני הסיפורים האלה לא קרו בסוף ספר שופטים, האמת היא שרוב הסיכויים שהם קרו, לפחות פילגש בגבעה, קרה כבר בתחילת תקופת השופטים, כן? זה סיפור של פילגש בגבעה. ואף על פירנו כתוב בסוף כי הוא, אין הוא סמל לכל תקופת השופטים, הוא סיכום טוב לכל תקופת השופטים. זה סיכוי, זה. אז מה זה? אין מלך לישראל, איש הישר בעיניו יעשה. איפה הביטוי הזה, איש הישר בעיניו יעשה? איפה הוא לקוח בתורה? איפה?
איש כל הישר בעיניו.
איפה זה כתוב, איש כל הישר בעיניו? קראנו את זה לפני שבועיים, פרשת שבוע. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. על מה זה נאמר? על? מצוין, על הקרבה לא במשכן, זה בכלל לא כתוב איש הישר בעיניו, זה לא איש הישר בעיניו יעשה כל מה שבא לו, אלא בימים ההם אין מלך בישראל, ולכן מה קורה? אין, עושים איש הישר בעיניו יעשה, הכוונה מבחינה איזה, מבחינה מה? הרוחנית. אין הופעה אחדותית של השכינה. אם אין מלך למטה, אין מלך למעלה. אין הופעה אחדותית של המלך, ולכן איש כל, לא תעשו, איש כל הישר בעיניו, כל אחד זובח איפה שבא לו. במות, כן, כל אחד, זה המצב, זה המצב של ספר שופטים, ומה שהשיא שלו זה כמובן מלחמת אחים, שאפשר ללחם אחד בשני, אין עם, אין אחדות בעם, אין אחדות בעם כי אין מלך, מה זה מלך? מלך זה אדם אחד שהוא מאחד בתוכו, לפחות אמור בוא נגיד ככה, מאחד בתוכו את כל העם. אם אין אדם כזה, אז כולם יכולים ללחם את כולם, זה המשמעות שלו, אותו דבר לגבי הופעת שכינה. כן, אומר הרמב״ם על מלך המשיח שיכפה כל ישראל לעבוד את השם, הוא צריך לכפות, כן, יש לו מלך, הוא מביא את עבודת השם, הוא גורם לעבודת השם, צריך לכפות, צריך לדאוג לזה, כן? אז זה ספר שופטים, כן, והסיכום של ספר שופטים אולי מופיע, אם גם נוסיף פה את נושא הנבואה, מצב הנבואה בספר שופטים דל ביותר. דל ביותר, זה כתוב בתחילת ספר שמואל, אין חזון נפרץ. הנביא היחיד שאנחנו פוגשים בספר שופטים, שניים כאלה אולי, כן, אחד או שניים, זה, אחד זה דבורה, דבורה הנביאה, כן, שאגב חז"ל אומרים שזה סימן לעניות הדור, כן, שלא היה נביא, הייתה אישה נביאה, כן, אין פה אף אחד לא צדד אותי, אבל כאילו, פשוט, ככה אומרים חז"ל. והדבר השני, והדבר השני, אולי זה האיש האלוהים שם שמופיע בבוכים, אולי גם בפילגש בגבעה, כן, פנחס, כן, הוא הנביא השני שיש לנו. יש לנו פנחס ויש לנו דבורה, אבל אלה שני היחידים בעצם שאנחנו מכירים, אז מצב הנבואה בספר שופטים הוא בקנטי. ספר שמואל מתחיל עם חורבן שילה, ואנחנו כבר מגלים שם שהאויב הוא, האויב העיקרי בספר שמואל הוא שופטים, הוא פלישתים. אבל האויב הפלישתי של ספר שמואל הוא לא אותו אויב של ספר שופטים. זה אויב שהוא מופיע בכל הארץ. איפה אנחנו פוגשים אותו? אנחנו פוגשים אותו בספר שמואל בגלבוע. אנחנו פוגשים אותו במכמס. אנחנו פוגשים אותו בעמק רפאים. אנחנו פוגשים אותו באפק. איפה?
עמק האלה.
עמק האלה. כן, בבית שמש. כן, פוגשים אותו בכל הארץ. כלומר, הפלישתים כבר בשלב הזה הם לא אויב מקומי, אלא אויב ארצי, אויב לאומי, שהבעיה שלו היא בכל השטח, כן? מצד אחד אפשר להגיד שזה תוצאה של הפילוג הגדול בעם ישראל, ומצד שני אפשר להגיד שזה, שזה, יש לזה מטרה, מה המטרה?
לאחד.
זה לא ניחוש, אני לא מנחש, זה מה שקורה הרי. עם ישראל בא אל שמואל ודורש מלך, למה הוא דורש מלך? שילחם במי ילחם? אומרים מפורש, הם רוצים מלך שילחם בפלישתים, כן? עכשיו צריך מלך שילחם בפלישתים. לסבר את האוזן, גדעון, שהיה שופט שהצליח לכנס הכי הרבה, הכי הרבה אנשים, כמה אנשים הוא כינס?
32,000.
32,000. שאול, בקרב הראשון שלו, כמה אנשים הוא מכנס?
10,000.
10,000? כמה? 330,000 איש. זה מלך. היחס הוא 1-10. זה כמו היחס בין שבט אחד ל-10 שבטים. בסדר? אז אפשר אולי להגיד שבדבורה היו 40,000 איש, אם נוכחים את מה שכתוב בשירת דבורה, אין, מגן עם ירעב הרומח ב-40,000 בישראל, אז 40,000. אין מה להשוות למה שעושה שאול בפעם אחת, 330,000 איש. זה ההבדל בין מלך שהוא כלל לאומי, וזה, ואין ספק שזה בא כנגד פילגש בגבעה. תזכרו במעשה שעושה שאול, שמנתח את הבקר, שזה אנטיתזה לניתוח של הפילגש בגבעה. הפעם היחידה שמגיעים כדמות כזאת של מאות אלפים בספר שופטים, זה מה? פה פילגש בגבעה, כן? כל עם ישראל מגיע, למה? למלחמת אחים. זה הפעם היחידה בספר שופטים שכל עם ישראל נאסף למלחמה. אז זה הדבר הזה, בזה שונה, כבר אנחנו רואים את הזה. הספר שמואל, האויב הפלישתי, שהוא הופך להיות אויב כלל ארצי, מטרתו בעצם להקים, באמת, גם להקים איזשהו כלליות בעם ישראל, או אם הייתי לקרוא לזה בשמו, אז הייתי קורא לזה מלך. ובאמת זה עובר, זה מצריך, למשל גם דוד, עוד נקודה אחת בפלישתים, זה שלהבדיל מכל האויבים של ספר שופטים, שהם אויבים חיצוניים ברובם, עמון ומואב ומדיין, שאויבים שבאים מבחוץ, אז כן, כמו רב ברק אפשר אולי להגיד שזה אויב פנימי, אבל גם כן, זה קצה הארץ, בצפון, לא מגיע למכמס. פלישתים זה אויב שבתוך הארץ, נמצא בכל מקום בארץ, לאורך כל הגבולות, נוגע לכולם, והוא מכריח את עם ישראל להילחם מלחמה פנימית, לעשות את מה שהוא לא עשה, וזה לטהר את הארץ ולהתיישב בה. כשלא עושים את זה מרצון, אז עושים את זה בסוף מאונס. ומכריח את עם ישראל להעמיד מלוכה. ובתוך ספר שמואל באים ארבעה דגמי מלוכה, שהם אלי, לפי הסדר, אלי, שמואל, שאול ודוד, אחד אחרי השני. מי אלי שהוא באמת ברמת השופט, שמואל שהוא, כן, אלי הוא כן, שופט וכהן, שמואל שהוא כבר כהן, נביא ושופט, כן, שפט את ישראל, עדיין משתמשים בביטוי שפט את ישראל, שאול שמציג לנו מלוכה ברמה ראשונית, והוא הראשון בהיסטוריה היהודית שמייסד צבא קבע, כן, שאומנם קטן, אבל מייסד צבא קבע, ומניח את התשתית לגוף הלאומי של עם ישראל, ועליו יבוא דוד המלך שיניח את התשתית לגוף הרוחני הלאומי, כן? לא רק לגוף הלאומי, אלא לרוח הלאומית. זה באמת דוד. אחד הדברים שזה הדבר הכי בולט בספר שמואל, זה בא לידי ביטוי בשושלת. לאלי יש בנים שממשיכים אותו? יש לו בנים שממשיכים אותו. הוא אפילו מאור ממנה, כן? הם עובדים בפועל במשכן, כן? רק הם לא הלכו בדרכיו. גם לשמואל יש בנים שהוא ממנה אותם לשופטים, לא לגמרי ממנה אותם במקומו, אבל ממנה אותם לשופטים. שאול, הוא לא ממנה את הבן שלו, אבל הוא בהחלט היה רוצה, נכון? הוא אומר את זה. כל עוד בן ישי חי, לא תיקון אתה ומלכותיך, ככה הוא אומר ליונתן. כלומר, הוא מאוד רוצה שבנו ימשיך אותו. והדבר והיחיד שבעצם אנחנו לא שומעים עליו שהוא רוצה בזה, למרות שהוא כן מקבל את זה, זה דוד. אנחנו זה עיקרון ששנה שעברה ראינו הרבה אצל דוד, מי שלא רודף אחרי זה
מקבל
את זה, מי שרודף אחרי זה לא מקבל. למה זה דבר כל כך חשוב? כי העיקרון הזה הוא משמעותו מלכות. מלכות בעם ישראל פירושו מלך בן מלך. דבר ראשון, זה כתוב במפורש בתורה, פרשת המלך שקראנו השבת, זה כתוב פרשת המלך, והסממה תעשים עליי מלך, שדברים פרק י' ז', נכון? סוף הפרשה, לבלתי רום לבבו מאחיו, או לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. אריכות ימים של מלך זה הוא ובניו, כן? שיש המשכיות. כולנו יכולים להבין מה המשמעות של המשכיות כזאת של מלוכה. מלוכה זה עסק מסוכן מאוד. מאוד מאוד מסוכן. מצד אחד אתה אמור למלוך ולהיות ולהגיד מה עושים ולתת הנהגה, ומצד שני אתה עלול לחשוב שזה שלך. אין, זה עלול להשתלט עליך ולחשוב שבאמת אתה המלך. ומהר מאוד זה מגיע לשחיתות מאוד מאוד גדולה וזה הולך ומדרדר. ולכן זה דק מאוד. מצד אחד אתה מעל כולם, ומצד אחד אתה צריך לדעת שכל מה שיש לך מעל כולם זה מה? רק מהשם, כן? אז זה הדקות של המלוכה. אתה פוסע על חוט דק מאוד. תוסיפו אלה את הנקודה הזאת של מלך בן מלך, וזה נפח לעוד יותר קשה. כי מלך בן מלך, מי אמר שהבן שלו יהיה טוב? מי אמר שהבן שלו יהיה מוצלח? כן? וזה, זה הזמנה ל... לא, זה, כן? אני לא רוצה להשוות לרבנות הראשית, לא השוויתי, כן? אני אומר, אבל כן, בעיקרון, אנחנו קוראים, בלשון של היום קוראים לזה נפוטיזם, מינוי, מינוי קרובים. כן? מי אמר שדווקא הבן שלו הוא יהיה אדם מתאים, ואם הוא לא יהיה אדם מתאים, כן? אז לקחת מלך ולהכריז מראש שהוא יהיה מלך בן מלך זה דבר עדין מאוד, נוסף על כל העדינות שיש גם ככה בתפקיד המלך, וזה הימור מאוד מאוד מסוכן. יש בכלל מחלוקת בראשונים אם מלך זה דבר טוב. מי אמר שמלך זה דבר טוב? אולי עדיף בלי מלך. ואמרת, שימה עליי מלך, יש כאלה בראשונים שהבינו שזה לא נכון. הברבנל פה כותב על מדינה דמוקרטית, אולי הראשון שכתב על מדינה דמוקרטית פה, על ספר דברים. מי אמר באמת שצריך מלך? אבל הרמב"ם פסק... מה?
כתוב סום תשים.
כן. לא, אם, השאלה היא איך להבין את זה. אם אמרת, שימה עליי מלך, אז סום תשים עליי את המלך, כן? אם אתה רוצה, אז אני אגיד לך איך לעשות את זה. השאלה אם זה מצווה שהיא חיוב, או מצווה שהיא אפשרות. בסדר, יש תמיד, כן, שחיטה. כן, אדם חייב לשחוט, או אם הוא רוצה לאכול, הוא חייב לשחוט. נכון? אז תמיד יש את האפשרויות האלה.
אבל השם קבע שזה יעבור
לבן. אצל דוד.
כן.
כן, אצל דוד זה נאמר לו מפורש. נתן הנביא אומר לו את זה.
זה דבר רע.
לא, זה לא דבר רע, אבל אני רק אומר שלעשות מלוכה, שהמלוכה בישראל היא גם ככה דבר עדין, נוסיף לה את זה שזה מלך בן מלך, זה הופך להיות עוד יותר עדין, נכון? כי עוד יותר מורכב. מי אמר שהבן שבאמת יצליח, נכון? שלמה המלך אומר את מה שאמרתי עכשיו, כן, אומר במפורש בקוהלת, כן? שהבן תמיד, לא תמיד ממשיך את האבא, ואם הבן יהיה שוטה וכסיל, הוא הורס במחי יד את כל מה שעשה האבא בשנים על גבי שנים של עבודה. כמו שקרה באמת, נכון? כעבור פחות מחמש שנים. אז זה דבר מאוד מאוד עדין. חוץ מהתורה שאומרת שזה מה שנקרא המלך, מי שאומר את זה, זה אומר נתן הנביא. כאשר דוד המלך רוצה לבנות בית, רוצה לבנות את בית המקדש, כן? אומר לו נתן הנביא שכדי לבנות בית מקדש צריך שלושה תנאים. התנאים שאומר נתן, דבר ראשון, מנוחה, כן? ועדיין אין מנוחה שלמה, כן? בואו נקרא את זה שם, פרק ז' בשמואל ב'. דבר ראשון, נתן הנביא מסכם את תקופת השופטים, שמסכם אותה כמו שאנחנו אמרנו. כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, והיה מתהלך באוהל ובמשכן. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל אשר דיברתי, שציוויתי לראות את עמי את ישראל, כלומר, אחד השופטים. למור, למה לא וניתם לי בית הרזים? ואתה כה תאמר להבדיל לדוד וכו'. ואז בסוף הוא אומר דבר כזה, כן, ולמין היום אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל, והניחותי לך מכל אויביך, והגיד לך אדוני, כי בית יעשה לך אדוני, כי מנעו ימיך ושכבת עם אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יוצא ממך, והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, חוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. תשובה, דוד המלך חושב שכיוון שיש לו בית ארזים, הוא צריך לבנות בית ארזים למקדש, לקדוש ברוך הוא. ההיגיון הוא מאוד ברור, מלכות הדערה כן, מלכות הדרכיה, לא ייתכן שהמלך בשר ודם יושב במקום קבוע, והקדוש ברוך הוא מתהלך באוהל ומשכן. ההיגיון הוא פשוט. עונה לו נתן לנביא, לא נכון. מלכות קבועה היא מה?
בן
מלך. מלך בן מלך זו מלכות קבועה. ולכן היחיד שיוכל לבנות את בית המקדש, מי זה יהיה? שלמה, הבן מלכה, שהוא יבנה בית לשמי. כן? כאשר יש מלך בן מלך, זה סימן לקביעות. כן? זה סימן למלכות אמיתית. אז אנחנו שואלים את עצמנו, למה דוד המלך לא נכנס לספר מלכים? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. דוד המלך לא נכנס לספר מלכים כי מלכות דוד עדיין לא קיימת. והמלך דוד עצמו, כמו שראינו בשנה שעברה, המלך דוד עצמו, בעיני עצמו לפחות, וגם ככה נאמר לו במפורש על ידי נתן, הוא מודח על מעשה בת שבע. כן? אין דרך אחרת לראות את זה, זה ממש הדחה. וגם בתחילת ספר מלכים אנחנו נראה את זה שדוד המלך לא ממנה יורש, כנראה מהסיבה שהוא לא רואה, הוא לא חושב שבאמת הוא צריך למנות יורש. כן? ולכן כל עוד אין מלך שעומד במקום דוד המלך, ולכן ספר מלכים מתחיל בביטוי והמלך דוד זקן בא בימים ויחסרו בבגדים ולא יחמנו. כן? זה העניין של ספר מלכים, זה העניין. ירושת דוד, מזה מתחילים, מזה מתחילה המלוכה. מלוכה מתחילה מזה שיהיה מלך בן מלך, בזה יתחיל ספר מלכים. מלך הזה כמובן יבנה מקדש ויראה, והכל ייראה אחרת. לפני שאני מסכם, אני בפעם הבאה אני כן אעמוד עוד על הפסוקים הראשונים האלה והיחס בין אדוניה לזה, כי אני רואה מפאת קוצר הזמן, לא נעמוד על זה עכשיו. אני כן אגיד עוד דבר אחד לסיכום. אם אנחנו מסכמים את מה שראינו ביחס בין שופטים, שמואל ומלכים, ביחס בין הספרים האלה, אז בספר שופטים, אם אנחנו מסתכלים מבחינת השראת שכינה, השראת השכינה היא זמנית. השראת השכינה הזאת מתפרקת כירידה לצורך עלייה לקראת בניית מקדש ברמה יותר גבוהה, כן? מקדש קבע ונצח בספר מלכים. המלכות בספר שופטים היא מלכות מקומית. בספר שמואל אנחנו רואים לקראת מלוכה, לקראת מלוכה, ארבעה דגמים, אלי, שמואל, כן, אלי, שמואל, שאול ודוד, שהם בונים כבר את המלוכה, הם התשתית למלוכה בישראל, כן, שאול ודוד, שבפשטות, כמו שדיברנו על זה, אני חושב, מה שעברה, האידיאל היה שהם ימשיכו, כלומר ששאול ודוד יהיה המשך לשאול, ככה היה רצוי, כן, שהוא יהיה החתן ויהיה המשך, אבל לא הסתיים איתה, כן? ומבחינת נבואה, הופעת הנבואה בספר שופטים היא דלה מאוד, השופט הוא המנהיג הרוחני. בספר שמואל הופעת הנבואה היא בשיא, הנביא הוא גם המנהיג, שמואל, אלי, הם גם המנהיגים, הוא מושך את המלך. בספר מלכים הנביא כבר חוזר לתפקיד אחר שלו, התפקיד המאזן את המלך. עכשיו כשיש אדם שכל הסמכויות באדם שהוא מלך, תפקיד הנביא הוא לרסן את המלך, כן, ולבוא ולהגיד לו אל תעשה ככה, עשית ככה, זה לא היה בסדר וכולי, אבל הוא כבר לא מנהיג, כן, זה התפקיד שאליו חוזר הנביא.
דוד לא הנביא בעצמו גם?
רוח הקודש, כן. הוא נמנע בין הנביאים, כן? תהילים, אבל אנחנו לא, הוא לא נכנס לנביאים, הוא נכנס לכתובים. נכון, תהילים נכנס לכתובים.
כן, אבל כל הדו-שיח עם הגמרא, בינו לבין הקודש
ברוך הוא. נכנס ברשימה של 48 הנביאים
עכשיו.
כן? כן, אבל... כן, זה לא נבואה כמו שמצאנו בשמואל, בנתן, בגד, כן? שיא הנבואה בזמן ההוא. האויב שראינו באויב מקומי, באויב חיצוני בספר שופטים, הופך להיות אויב פנימי, גדול ולאומי בספר שמואל, כדי להוביל את עם ישראל אל השלב הבא שלו, שזה יהיה תקופת המלכים, להכריח את עם ישראל באמת ליצור את השלב הבא, את קומת המלך, כן, שהיא תהיה לאומית מאחדת, ואז גם יהיה מלכות הדערה, כן מלכות הדרכיה, יהיה גם בית מקדש, אחיד, מאוחד ושלם. אז ספר שמואל הוא איזושהי ירידה לצורך עלייה מבחינה רוחנית, מבחינת הופעת המשכן, כדי שאחר כך הדברים יוכלו להיפגש ברמה הרבה יותר גבוהה בירושלים ובצורה מאוחדת. יש עוד כמה הוספות, אנחנו נוסיף אותן בתחילת הפעם הבאה. עד כאן, פעם הבאה נתחיל את פרק א' בספר מלכים.